שלום לדוקטור יפתח גולדמן, דוקטור לפילוסופיה של החברה עם נטייה לסוציאליזם.
מודה.
בהחלט. וראש לימודי החינוך במכללת דוד ילין.
ושלום לדוקטור תמי מק, ראש החוג להיסטוריה במכללת דוד ילין.
נכון, אנחנו התכנסנו כאן במכללת דוד ילין בירושלים כדי לציין 100 שנה להקמתו של עין חרוד, הקיבוץ הגדול הראשון. אנחנו כמובן נסביר מה זה הקיבוץ, מה זה הגדול, ומה קרה ב-1921. זה בעצם התירוץ שגררנו את עצמנו לפה, אני מנקודת המבט ההיסטורית, ויפתח מנקודת המבט האידיאולוגית.
אבל תמי, למה בכלל אנחנו מטריחים את עצמנו במכללה לחינוך לדבר על סוגיה היסטורית?
נכון, זאת שאלה נכונה. תראה, אני אדבר מנקודת מבט של הוראת ההיסטוריה, או לימוד איך להיות מורה טוב להיסטוריה. אנחנו מאוד משתדלים ללמד את הסטודנטים שלנו להיות מורים בעלי למידה משמעותית, כלומר, אנשים שלומדים באופן משמעותי, ואחרי זה גם מלמדים באופן משמעותי, שלא יהיו טכנוקרטים של מספרים ותאריכים. יש להיסטוריה איזה דימוי של רשימת תאריכים. אז הכוונה פה היא להיכנס ממש לעומק התקופה, לחוויה,
ולהפוך לתהליכים, להבין תהליכי עומק.
נכון, בדיוק. ואז להפוך את כל הדיון ההיסטורי למשהו שהוא באמת קרוב אל הלב, והוא מאוד חשוב למורה להיסטוריה מבחינת האופן ההתייחסות לאירועים.
נכון. אני חושב שהוא במידה מסוימת אפשר לומר הוא חשוב לכל אדם. אני רוצה להוסיף איזה נקודת מבט פדגוגית חינוכית. כשאנחנו נכנסים לאירוע היסטורי ולומדים אותו לעומק ובמידת האפשר מנקודת ראותם של אלה שהשתתפו בו, אנחנו רואים שבמצב נתון תמיד יש כל מיני אפשרויות פעולה. אפשר לבחור כך ואפשר לבחור אחרת, והם בחרו כך ואלה התוצאות שהשתלשלו מהבחירה שלהם. זה עוזר לנו לפעמים להסתכל גם על המציאות שלנו בהווה, שנראה לנו שאין לנו אלטרנטיבות, שהיא מכריחה אותנו לפעול כך ולא אחרת, בכל מובן ובכל הקשר, ולהבין לא, המציאות תמיד יוצרת גבולות לאפשרי, אבל בתוך הגבולות האלה יש הרבה מאוד אפשרויות, וצריך לחפש את האפשרות שמתאימה לנו ושנראית לנו הנכונה ביותר.
ושבמבט אחורנית אנחנו גם יכולים לשפוט לאן היא הובילה, מה שלהם כמובן לא הייתה האפשרות, כי הם חיו באותו זמן.
זו האירוניה של לימודי ההיסטוריה, אנחנו תמיד יכולים לשפוט בדיעבד את ההיסטוריה, את ההווה שלנו ואת ההחלטות שלנו, אלה שישפטו יהיו בנינו ונכדינו אחרינו.
נכון. ואם כבר אמרת שהיו כמה אפשרויות, אז באמת כשמסתכלים במבט רחב על המצב הזה של השנים הקריטיות האלה, 1918, 19, 20, 21, בפני היהודים עמדו לפחות שלוש אפשרויות גדולות.
כן.
אפשרות אחת, הליברלית. לקפוץ על העגלה של זכויות האדם ושל הצדק והשוויון שתכף אתה תדבר עליהם, אבל בעיקר האפשרויות שהולכות לכיוון של תישאר איפה שאתה נמצא, כל מדינה נותנת שוויון.
אמנסיפציה.
אמנסיפציה בדיוק. זאת אפשרות שהרבה מאוד יהודים התחברו אליה ואהבו אותה. אנחנו כולנו יודעים למשל על יהדות גרמניה שהרגישה מצוין, הרגישה את עצמה בבית, אבל זה נכון בכלל.
כן. אני רק רוצה לחדד לגבי האפשרות הזאת של האמנסיפציה. הנה המקום הראשון שבו אנחנו צריכים לחשוב כהיסטוריונים מנקודת ראותם שלהם ב-1921, לא היה להם שום מושג מה יקרה ב-1941.
ברור.
הפתרון הסופי, ההשמדה, תחשבו על עצמכם, האם אתם יכולים עכשיו לנחש מה יהיה בעוד 20 שנה? אתם לא יכולים. אז כשאנחנו שופטים את האופציה הזאת של האמנסיפציה, צריך לשפוט אותה מנקודת ראותם של בני הזמן ההוא, כאפשרות שהיא בהחלט על השולחן.
בהחלט, ובאמת ככה היה נראה, שהחיים הולכים לקראת זה. המדינות המערביות, הנאורות, הולכות לקראת, ובעצם כל העולם מתקדם לשם, למקום של חיים בסך הכל טובים בשוויון. אז זאת אופציה אחת שעמדה בפניהם. אופציה שנייה שעמדה בפניהם היא הלאומיות היהודית, הציונות. לעלות לארץ ישראל מתוך מטרה להקים מדינה ריבונית לעם היהודי אחרי, לא 2000, אבל קרוב לזה של שנים שכבר לא הייתה ריבונות יהודית. והאופציה השלישית, להתחבר לגל העולמי המאוד סוחף של הסוציאליזם.
אני חשבתי שתזכירי עוד אופציה, אז בואי נוסיף אופציה רביעית. הגירה המונית ממרכז ובעיקר ממזרח אירופה, לא רק של יהודים, אבל גם של יהודים, למערב אירופה ובעיקר לאמריקה. כך נוצרות הקהילות היהודיות הענקיות בצפון אמריקה ובדרום אמריקה. מהגרים ממזרח אירופה.
נכון. אם כי הגל הגדול של ההגירה כבר כמעט מאחורינו בתקופה הזאת. אנחנו
כי האמריקאים מתחילים לעורר קשיים.
נכון. וב-1924 כבר ממש תבוא הגבלה משמעותית וסוף להגירה ההמונית הזאת. ועדיין, אם אתה מדבר על ההגירה, ההגירה לארצות הברית היא אולי חלק מאותו ליברליזם. אתה הולך לארץ החופש.
כן. כן.
זאת אומרת, באמת היהודים יכולים לבחור האם הם מתחברים לנוכחות העולמית כשאתה, הזהות היהודית שלך הופכת להיות משנית, לחילופין, אפשרות שנייה, אתה מתחבר לציונות, לחילופין, אתה מתחבר לסוציאליזם העולמי.
כן, וצריך להדגיש, כדי שנבין את הסיטואציה, שמבין האפשרויות האלה, הבוחרים בציונות היו מיעוט קטן מאוד. כמעט הייתי אומר זרזיף ביחס לכל האחרים. תנועת הבונד, שאלה יהודים סוציאליסטים שאמרו נפתור את הבעיה היהודית במסגרת הסוציאליזם באירופה, הייתה ענקית, הרבה הרבה יותר גדולה מתנועת העבודה הציונית, כאילו האחות הציונית שלה.
מהסוציאליזם הציוני.
כן.
נכון, למשל אם נסתכל על המספרים, בסוף החיים הם מספרים.
כן.
עולי העלייה השלישית, שתכף נדבר עליהם, היו בסך הכל 35,000.
בדיוק.
עולי העלייה השנייה שלפניהם, אותו מספר, 35,000. איפה זה ואיפה ההגירה ההמונית לארצות הברית? נכון, שבארצות הברית, כמו שאמרנו, מתחיל להיות יותר קשה.
לא, אבל תגיד, את יכולה להגיד איזה מספר בשיא ההגירה לאמריקה, על איזה מספרים?
בסך הכל, בסך הכל, כשמסתכלים על מ-1881, שנת משבר גדולה ברוסיה, ביהדות רוסיה, ועד 1924, כ2.5 מיליון.
לעומת אותם 60,000.
גם אם אתה מצרף את העלייה הראשונה והשנייה והשלישית, אתה מקבל עדיין מספר...
כמה עשרות אלפים.
נכון, זה הסדר גודל. עלייה ראשונה זה 26,000, עלייה שנייה ושלישית ביחד זה עוד 70, הגענו בקושי ל-100,000 בשנת 1923.
אז עד עכשיו דיברנו על המשברים והאתגרים של היהודים, אולי תמי תגידי ככה איזה תמונת מצב כללית, אנחנו בשנת 1921, מלחמת העולם הראשונה הסתיימה זה עתה, מה קורה בעולם כרגע?
כן, מלחמת העולם הראשונה הביאה לקריסתן של שלוש אימפריות, מה שנקרא אז מעצמות המרכז, והם פשוט קרסו, זאת האימפריה האוסטרו-הונגרית, האימפריה הגרמנית והאימפריה העות'מאנית. שלושתם הצטמצמו, התכנסו לתוך עצמם והפכו להיות מדינות בגודל גיוני. במקום אימפריה העותמנית יש לנו רק טורקיה, במקום אוסטרו-הונגריה יש לנו רק אוסטריה, והונגריה שהיא מדינה בעצם מתחדשת, והאימפריה הגרמנית גם היא התכנסה וקטנה, ובעיקר איבדה הרבה מאוד מהכוח הצבאי שלה בעקבות הסכמי ורסאי. אז קודם כל שלוש אימפריות קרסו. כתוצאה מקריסת האימפריות, קמות מדינות חדשות, שעד עכשיו רק חלמו על ריבונות. שורה של מדינות.
הונגריה.
הונגריה, יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה, אפילו אירלנד היא חדשה פה. פולין, שהיא מדינה שמתחדשת, הייתה בעבר קיימת ואיבדה.
ומה קורה אצלנו במזרח התיכון?
יפה. המזרח התיכון... קודם כל נאמר שכבר במהלך המלחמה התחילו להתארגן לקראת היום שאחרי. הבריטים די בטוחים בניצחון שלהם, והם די בטוחים שמה שיקרה הוא שהאימפריה העותמנית תקרוס, ובחלל שיבצר יהיה אפשר לשים רגל קולוניאליסטית, כמו שהם אוהבים, זאת אומרת, פשוט להחזיק את השטח הזה. שותפים לפנטזיה הזאת גם צרפת, אלה שתי מדינות ש... מדינות קולוניאליסטיות, אתה חושב שצריך להסביר את המושג, או שאנשים יודעים מה...
נסתפק בזה שכל מדינה כזאת שאפה שיהיו לה שטחי חסות והשפעה הרחק מעבר לים.
כלומר, בריטניה יש לה את הארץ שלה, אנגליה, אבל יש לה מושבות ענקיות מחוץ לאנגליה. כן, זה קולוניאליזם. מבחינת הבריטים והצרפתים יש כאן הזדמנות שמאוד קורצת להם, האימפריה העותמנית ככל הנראה תפסיד ותקרוס, והם ייכנסו והם כבר מחלקים את הפרווה של הדוב לפני שצעדו אותו, מחלקים את המזרח התיכון, מסרטטים מפות, זה מה שנקרא הסכם סייקס-פיקו. מלבד זה יש גם עוד התחייבויות מעניינות מאוד.
ואיפה הציונות בסיפור הזה של חלוקת המפות?
בסייקס-פיקו שכחו את הציונות. זה מעניין מאוד כי שנה אחת אחר כך באה הצהרת בלפור, שמבטיחה חלק קטן מהמזרח התיכון כמדינת לאום לעם היהודי.
ממשלת הוד מלכותו, משקיפה
בעין יפה, נכון.
על המאמצים להקים בית לאומי לעם היהודי.
ותעשה כמיטב מאמציה כדי להקל על השגת מטרה זו.
שזה מבחינת התנועה הציונית, זה הצהרת כורש.
ממש.
התחלת דגאולה.
ממש ככה, וזה 13 שנים אחרי שהרצל הלך לעולמו, חבל שהוא לא זכה לראות, כי זה בדיוק מה שהוא ביקש.
ממש.
שמעצמות העולם יכירו בזכותו של העם היהודי, קודם כל בזה שזה עם יהודי, ובזכותו למדינה ריבונית. ממש כך. ועוד נציין, ממש בלי להתכנס לפרטים, שב-1915, שזה שנה לפני סייקס-פיקו, הייתה גם התחייבות לערבים, אפשר לומר, ללאום הערבי הכללי, בלי להיכנס לפרטים עדיין שם, למשפחה ההשמית שימליכו אותם על המזרח התיכון. זאת אומרת, המזרח התיכון עוד לא יודע בסוף המלחמה, עוד לא יודע לפני איזה טלטלות הוא עומד. יש פה התחייבות לערבים, יש פה התחייבות בין בריטניה לצרפת, ויש התחייבות לציונים.
כן. ואנחנו הולכים ומתכנסים אל תוך הסיפור שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו הולכים לספר סיפור על פחות מ-300 אנשים שמקימים קיבוץ במעיין חרוד. אז אנחנו הולכים וסוגרים את הפריזמה. חשוב לי רק להזכיר עוד אירוע היסטורי אחד חשוב שהשפיע עמוק מאוד על החלוצים האלה, וזה המהפכה הרוסית, המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, עוד פורצת בתוך, לקראת סוף מלחמת העולם הראשונה. בתהליך של כמה שנים רוסיה הופכת למדינה בשלטון קומוניסטי, וזה דבר שלא היה כדוגמתו, וזה דבר שאנשים רבים בעולם רואים כבשורת גאולה, כמעט כשמש שזורחת במזרח. משטר קומוניסטי זה אומר צדק, זה אומר ביטול הפערים בין עניים לעשירים, זה אומר חברה חופשית שאנשים יעבדו עבודה נאותה ושעות עבודה נאותות ויהנו מתגמול עבודתם, לא יהיו מנצלים, לא יהיו מנוצלים, לא יהיה דיכוי. אנחנו שוב היום מנקודת מבט לאחור יודעים שמה שקרה במהפכה הרוסית, המהפכה הקומוניסטית, זה לא בדיוק מה ש... היא הבטיחה בהצהרות שלה, אבל הם לא יודעים את זה. וההבטחות הכמעט משיחיות האלה, עולם של צדק וחירות ושוויון, מהדהדות ברחבי העולם כולו, וגם בליבם של אותם צעירים יהודים שבאים לארץ ישראל להגשים את התקוות ואת החלומות שלהם.
עוד חייבים לומר שכל ההבטחות האלה שלפני רגע הזכרתי, בסופו של דבר גם הן מתכנסות למשהו מעשי. בריטניה מקבלת את השליטה בארץ ישראל, אבל בשונה ממה שהיא תכננה, זאת לא תהיה סתם החזקה של הארץ, סתם קולוניאליזם, זה הולך להיות מנדט. חבר הלאומים, שקם בעקבות סיום מלחמת העולם הראשונה, חבר הלאומים נתן בריטניה תפקיד, מינוי, מנדט פירושו ייפוי כוח, מינוי. בריטניה הגדולה, קחי את כוחך הגדול ותעז תעזרי לעם היהודי להקים לעצמו מדינה בארץ ישראל. באופן דומה, תעזרי למדינה עיראקית לקום. כלומר, בריטניה קיבלה כאן מנדט להקים מדינות לעם היהודי ולעם העיראקי, שצריך היה להגדיר מי הוא בדיוק העם העיראקי. וצרפת קיבלה תפקיד להקים מדינה לסורים. אז זאת אומרת, כשהחלוצים האלה מגיעים לארץ, המצב הוא כזה. זה כבר לא סתם איזה חלומות. פה כבר יש מציאות. המציאות היא שיש בארץ שלטון בריטי. הבריטים מחויבים להקים מדינה לעם היהודי. זה כמובן מאוד מעודד את החלוצים, יש להם סיבה מאוד טובה לבוא עכשיו.
כן, ויש כאמור תחושה שהנה אוטוטו, פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות.
צריך לציין שאנחנו גם מציינים בערך 100 שנה לסכסוך בין היהודים לפלסטינים כאן בארץ ישראל.
כן, זה חשוב במיוחד בימים אלה.
נכון, ואנחנו ממש עכשיו, אנחנו כרגע מדברים בחודש מאי 2021, ובמאי 1921 הייתה התפרצות איומה של פרעות של ערבים נגד יהודים. 47 יהודים נהרגו, ביניהם הסופר יוסף חיים ברנר.
שנרצח ביפו.
ועל לא עוול בכפם, חייבים לומר, זה באמת היה פעולה אנטי-ציונית, לא היה שום פרובוקציה.
כן, והרצח של ברנר היה מזעזע במיוחד, כי לברנר היה תפקיד ומעמד חשוב בתנועת העבודה, ומותו היה סוג של טראומה קטנה.
כן, אז גם זה קרה לפני 100 שנה.
תמי, בואי תעבירי אותנו עכשיו בזום אין לראשית הסתיו של שנת 1921, מה בדיוק קורה שם?
קודם כל, הזדמנות עצומה הגיעה לידיהם של החלוצים בכך שנרכש עמק ישראל. התנועה הציונית עושה את הרכישה הכי גדולה שהיא עשתה עד עכשיו. התנועה הציונית היא תנועה, ויש לה כספים. יש קרן קיימת ויש קרן היסוד שזה עתה הקימו, שהתפקיד של הקרנות האלו הוא לרכוש אדמות בארץ ישראל. עכשיו הם קונים שטח מאוד גדול, שטח שהוא לא כל עמק ישראל, החלק היותר מזרחי של עמק ישראל, מה שקראו גוש נוריס, וזה עלה להם המון כסף, המון המון כסף. היה על זה ויכוח קשה מאוד בתנועה הציונית, והייתה דילמה מאוד גדולה אם לשים פה את כל הכסף, וקיבלו החלטה מאוד אמיצה, זה ארתור רופין ועוד כמה אנשים לצידו, שקיבלו החלטה מאוד אמיצה לקנות את העמק מידי משפחה ערבית שהסכימה למכור. ועכשיו יש שטח ויש עולים שמחפשים לעצמם להגשים את החלומות שלהם. החלום הכי גדול של החלוצים שהותווה עוד בעלייה השנייה זה להפוך לבן כפר, כלומר להקים התיישבות חקלאית, לצאת לאדמה עם הטוריה ולהוציא לחם מן הארץ. אז הנה ההתלכדות של הדברים.
אז הזכרת את העלייה השנייה ואת חלוצי העלייה השנייה. את עין חרוד הקימו בצוותא מנהיגים שעלו בעלייה השנייה ומונהגיהם שהם כבר בני העלייה השלישית. וחשוב להבין, תמיד בהיסטוריה כשאנחנו מתחילים לדבר על משהו מסתבר שזאת לא ההתחלה, הייתה ההתחלה קודם. כשמקימים את עין חרוד, את הקיבוץ הגדול הראשון, יש כבר 10 שנים של ניסיון של התיישבות שיתופית. ההתיישבות השיתופית בארץ ישראל מתחילה בדגניה ב-1910 בקבוצה אינטימית וקטנה. החלוצים של העלייה השנייה הקימו לעצמם, וגם זה היה תהליך עד שהם עלו על הפטנט הזה, וגם בזה היה מעורב ארתור רופין, אותו ארתור רופין, הם הקימו לעצמם קבוצות קטנות, חקלאיות, שהתיישבו להם בכל מיני מקומות נידחות יותר או פחות. בכל קבוצה כזאת, כל קבוצה מנתה מספר חד ספרתי או מקסימום דו ספרתי של חברים. 9 חברים, 10, 20. הרעיון היה ליצור קבוצה אינטימית. הם דיברו על זה במונחים של משפחה חדשה. אנשים שחולקים הכל האחד עם השני, עובדים ביחד, חיים ביחד, מגדלים את ילדיהם ביחד. היו 1001 שאלות שהם היו צריכים לתת להם מענה. הכל היה עדיין פתוח, הכל היה ראשוני מאוד, וזה הפתרון שהם נתנו. הקבוצה הקטנה והאינטימית. המייסדים של עין חרוד ב-1921 מסתכלים על הקבוצה הקטנה, חלק מהם ממש באו מדגניה או מקבוצות קטנות אחרות, ואומרים, זה יפה, אבל זה לא מספיק טוב.
או אולי הם אומרים, זה מוגזם. אולי זה יותר מדי שיתופי?
אני חושב שמה שהם אמרו, זה לא שזה יותר מדי, אלא שזה פחות מדי. זאת אומרת, האינטימיות הזאת, הדבקות הכמעט דתית הזאת, כמעט בהכרח מאלצת אותנו להקים קבוצות נורא נורא קטנות. אם הקבוצה הזאת צריכה להיות כמו משפחה, אז היא לא יכולה להיות גדולה. ואז היא לא יכולה להיות פתרון אמיתי לעם היהודי. אנחנו צריכים פתרון המוני, כלומר אנחנו צריכים קבוצה גדולה מאוד. ואם אנחנו רוצים קבוצה גדולה מאוד, אנחנו יכולים לשמור בתוכה על מידה גדולה של שיתוף, ועל מידה גדולה של דבקות רעיונית, אבל ממילא יהיה בה הרבה פחות אינטימיות.
אבל בוא נדבר שנייה על הדבר המוזר הזה של להפוך קבוצה של אנשים למשפחה, כאשר הם לא באמת המשפחה שלך. יכול לי קצת להרחיב על הרעיון הזה, כי זה נשמע קצת מוזר. האם זה קשור לתפיסה שאומרת שאפילו המשפחה היא סוג של גורם של דיכוי?
אז א', צריך לומר שהמשפחה הבורגנית הוצגה בטקסטים שהאנשים האלה קראו, וגם בטקסטים שהם כתבו, באמת כאיזה מנגנון דיכוי שבו הגבר הפטריארך שולט על האישה ועל ילדיו, ולמען האמת זה לא כל כך רחוק מהמציאות. שנית, צריך לזכור שלא הייתה משפחה, את המשפחה הם השאירו מאחורה. את אבא ואימא שלהם הם השאירו באירופה. הם עכשיו צעירים בני 18, 19, 20, 21, בלי משפחה, וכמו שקורה לקבוצות של צעירים שמנותקות באופן חד וחזק כזה ופתאומי מההקשרים המשפחתיים והקהילתיים שלהם, הם בוראים לעצמם מעין משפחה. זה קצת מזכיר את הילדים האבודים של פיטר פן, כן? הם לבד על האי שלהם, על ארץ לעולם לא, שהיא ארץ ישראל, והם בוראים לעצמם איזה תחליף משפחה, ואפילו חלק מהם ממש מדברים במושג הזה. דבר שלישי ואחרון שצריך לזכור, שלפחות בראשית הדרך, בשנים הראשונות, אין להם ילדים. וכשאין ילדים, כל העניינים הרבה יותר פשוטים. כי ברגע שאתה מחזיק ילד בידיים, האחריות והמחויבות וטווח האפשרויות מצטמצם, וצריך לחשוב על הכל מחדש. בשנים הראשונות אין להם ילדים.
אתה לא יכול לשלוח אותו להסתכל במחשב או משהו ב-1921.
ולא, וגם לא לתת לו סמארטפון כדי שיפסיק לבלבל לך את המוח.
נכון. אולי נדבר קצת על האידיאולוגיה של העבודה, שהייתה כל כך מרכזית אצלם.
כן, זה בעצם היה, אפשר לומר, אלתרמן בכנרת כנרת שם בפי החלוצים את המשפט, זה בעצם היה העניין המרכזי. תמיד מדברים עליהם בהקשר של הסוציאליזם, לפעמים מדברים עליהם בהקשר של הציונות, נושא של עבודה והמושג כיבוש העבודה. עכשיו, כיבוש העבודה קיבל איזו קונוטציה שלילית, בעיקר בימינו, אצל אנשים שהמילה כיבוש מעוררת אצלם קונוטציה שלילית. כאילו הם באו לחמוס עבודה מהפועל הערבי. ואני לא אומר שזה לא היה, אבל זה לא לב המושג כיבוש העבודה. כיבוש העבודה פירושו כיבוש עצמנו לעבודה הפיזית. לשים קץ למצב שהם ראו אותו כמצב גלותי מנוון, שבו יהודים לא עובדים עבודה פיזית. יהודים מתעסקים בעסקי אוויר, בפיננסים, בהלוואות בריבית, או ב... כן, היהודי...
סתם מסחר אפילו.
כן, מסחר זעיר כזה, והיהודים ברחבי האימפריה הרוסית הרבה פעמים החזיקו את בית המרזח של הכפר, כלומר, התפקיד שלהם היה לספק אלכוהול לגויים, הם באים החלוצים האלה ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד עבודה פיזית.
כן, אם כי אני חושבת שאתה קצת עושה פה הנחה, מבחינת אתה אומר, אתה כאילו חצי מתנצל, זה לא לחמוס מדי ערבים, אבל כשאתה חושב שהיה גם מושג כיבוש השמירה, זה היה מאוד ברור ששם הכוונה, זה אנשי אגודת השומר, 1909, להעביר את העיסוק בשמירה לידינו מידי הערבים. יש איזה אי אמון בשומר הערבי, בוא ניקח, וזה גם רצון להשתלט על המשרה של השומר.
אני מציע את זה להשאיר מחוץ לדיון שלנו, כי זה הרבה לפני עין חרוד.
נכון.
ואם ניכנס לסוגיה הזאת, אוקיי. נראה שגם היא מאוד מורכבת.
בסדר.
מה אבל, אבל כן... אני רוצה רגע לייחד את עין חרוד, את האופן המיוחד שבו הם תפסו את נושא כיבוש העבודה, הם אמרו כיבוש העבודה זה לא רק חקלאות. כי אנשי העלייה השנייה בדגניה והקבוצות הקטנות אמרו, אנחנו עושים את עבודת האדמה, התחברות לאדמה, היה שם את אד גורדון, הנביא הגדול שלהם עם הרעיונות שלו, שחיבור לטבע וחיבור לאדמה. אנשי עין חרוד, אנשים כמו שלמה לוי, מאוחר יותר יצחק טבנקין, אומרים, אם אנחנו פתרון כללי ומודרני, חברה מודרנית לא יכולה לחיות רק על חקלאות. ולכן אנחנו צריכים כלכלה מגוונת,
כן.
תעשייה, מלאכה, חקלאות ושירותים.
וסלילת כבישים.
אגב, סלילת הכבישים הייתה אילוץ. סלילת הכבישים
רגע,
פשוט קיבלו את זה,
זה
מהמנדט.
אבל זה דבר מצוין.
ספרי על זה דקה, באמת.
ממש חלק מהאתוס.
בדיוק.
הימים ימי תחילת המנדט. הסתיים הממשל הצבאי שהיה פה שנתיים של בריטניה, והפך להיות ממשל אזרחי, מגיע כבר המושל הבריטי, הנציב הבריטי, כן, הרברט סמואל, ומתחילים פה לשקם את הארץ. הארץ צריכה שיקום גם בגלל שהיא עברה מלחמה, תקופת מלחמה, ואומנם לא הייתה מלחמה ישירה בדרך כלל בארץ, אבל זה השפיע קשות על הכלכלה. וגם אחרי 400 שנות שלטון עותמני, יש הרבה מה לתקן. חלק מהתיקון הוא סלילת כבישים. והנה כאן הצטרפות של הזדמנויות ביחד. הבריטים מתחילים לפתח את סלילת הכבישים, הם אפשר לומר מוציאים מעין מכרזים, הם מחפשים קבוצות של עובדים שיכולים לעבוד בזה. והנה באים העולים החדשים האלה שעכשיו הגיעו ומחפשים עבודה, ומוכנים לעבוד קשה, ואפילו שמחים לעבוד קשה, והנה החיבור. ואז הם מוצאים את עצמם באמת לא עובדים בחקלאות, אלא עובדים בסלילה. אבל מתוך האילוץ הזה נולד ממש אתוס, כי חלק מהאתוס של העלייה השלישית ושל גדוד העבודה שתכף ייווצר, הוא מה שנקרא כביש טבריה צמח,
נכון.
כביש חיפה ג'דה, אלה העבודות האלה שהם עשו הפכו להיות ממש חלק מהאתוס, יש תמונות מהתקופה, איך הם עומדים עם המאדרים, עם כלי העבודה, באיזה גאווה עצומה, על אף שזה בסך הכל סלילת כביש.
אז אני רוצה קצת לתקן וקצת לקלקל את הרומנטיזציה, ראשית זו הייתה תקופה קצרה מאוד, באמת, ובעיקרו של דבר במה מדובר, בעבודות יזומות, השלטון הבריטי עושה עבודות יזומות, פרויקטים יזומים, שכפי שאת אומרת, נועדו לשפר את התשתית הגרועה של הארץ, וגם לספק עבודה לצעירים מובטלים מרוסיה ופולין שעולים לארץ. אנחנו קוראים להם חלוצים. מבחינת השלטון הבריטי, זה
מאגרים, ציבור,
מאגרים, מאגרים שצריך לספק להם עבודה.
Okay.
שנית, העבודה בכבישים הייתה עבודת פרך. היא הייתה עינוי מתמשך. תנסו לדמיין מה זה לסלול כביש היום.
לנפץ אבנים לכדי חצץ.
יום שלם.
Okay.
מזעלות השמש עד שקיעתה לנפץ אבנים לחצץ. יש לנו מכתבים שהם כותבים ויומנים שהם כותבים, וזה ממש לא תענוג. אחר כך, כשהסתיימה תקופת הכבישים, והם עלו להתיישבות קבע, נוצר האתוס והאגדה הזאת על התקופה המעצבת הזאת.
תקופת האצולה.
בדיוק.
אלה שהיו
בכבישים. אבל באמת הרעיון הזה, שקבוצה שיתופית יכולה, לא רק לעבוד בחקלאות, אלא גם לסלול כביש, אז אולי יכולה גם לעבוד במפעל או בבית מלאכה וכדומה.
נכון. ואם כבר בכל זאת רומנטיזציה, בואו נזכיר את איך זה נראה. אוהלים לבנים על יד הכביש הזה, כי אתה הרי לא הולך בסוף היום למקום אחר, אתה נשאר שם כי מחר בבוקר יום עבודה חדש, אז הם בנו לעצמם מעין שכונות אוהלים כאלה על יד מקומות העבודה האלה, וזה גם הפך כבר לחלק מהאתוס, האוהלים, אפילו יש שיר יפה על האוהלים האלה של אברהם שלונסקי.
כן.
לא אורחת גמלים ירדה לכרוע, לא הדבשת היא אל מול כוכב, זה הרים שבגלבוע, הרים צופים אליהם הרחב, הם זוכרים את לובן אוהלינו שפשטו בעמק קיונים.
זה דימוי יפה. כן. לובן אוהלינו שפשטו בעמק.
קיונים, זה כמו, כן. אתה מסתכל על העמק ואתה רואה את היונים, העמק הוא כמובן עמק ישראל, שגם כן. הוא הפך כבר למיתוס, וההר שנראה לך כמו גמל, הוא ההר הגלבוע שמופיע הרבה מאוד בשירה של שלונסקי, שהיה אחד החלוצים שם, ו... עוד רציתי לומר, אתה בטח מתכוונת להגיע לשם, אבל אולי ככה אני אכוון לשם, מאחר, אתה מדבר על זה שהם רצו להגדיל את מרחב, לגוון את העבודות שלהם, זה כבר קשור גם לחזון שאם תרשה לי לומר, אני לא בא מהסוציאליסטים, אז מותר לי להגיד, יש פה מן המגלומניה, איזה חזון שאומר שאנחנו, מה קרה, קשה?
לא, להפך, הם היו, כל אחד מהאנשים האלה היה קור גרעיני פעיל, זה אי אפשר להגזים בעוצמת המגלומניה.
התכוונתי לומר מגלומניה שהחזון הוא בסופו של דבר לחלוש על כל הפועלים בארץ ישראל.
כן, חוץ מהמילה לחלוש פה היא בעייתית. המילה המתאימה היא לצרף,
לצרף.
לשתף. כן.
רגע, אז יש פה שני דברים שונים. יש פה את הקיבוץ, שהוא כן. נניח יגדל עד כ-300 חברים, משהו כזה.
לא, זה... הרבה
כמה?
יותר.
כמה
הרבה
זה
יותר.
הגיע?
אוקיי, אז קודם כל גם הטרמינולוגיה התעצבה תוך כדי תנועה. בהתחלה הם קראו לעצמם קיבוץ ארצי, אחר כך קמה תנועה כזאת, הקיבוץ הארצי,
כן.
והם חשבו שהקיבוץ יהיה כל הפועלים בארץ ישראל. רק בהדרגה, הם הבינו שקיבוץ, או הם התחילו להשתמש בטרמינולוגיה, באופן שקיבוץ מתאר נקודה אחת, והרבה הרבה קיבוצים חברים יחד בתנועה קיבוצית, ועדיין הם לא ויתרו אז, ושנים רבות אחר כך הם עדיין לא ויתרו על החזון והחלום, שבסופו של דבר כל היהודים בארץ ישראל יהיו מאורגנים במבנה פדרטיבי של קיבוצים שיתופיים שעובדים עבודת כפיים וחיים בשיתוף ובשוויון.
כן, על זה דיברתי באמת, וקראתי לזה מגלומניה, כי בעצם הרי אנחנו, החזון פה הוא שכל היהודים בארץ ישראל יקבלו את האידיאולוגיה השיתופית, מה שבכלל לא מובן מאליו. יש צריך לזכור שהרבה מאוד עולים לארץ ישראל, עולים וגם ותיקים, רצו אמנם את ארץ ישראל ורצו ציונות, אבל הם לא חלמו על שיתוף. נכון, וצריך לציין גם את גדוד העבודה שממש דיבר במושגים כמעט צבאיים. כלומר, הווה נארגן את כל הפועלים בארץ ישראל לצורה, אם כמעט אפשר לומר, כן, לא כמעט, הם קראו לזה גדוד ופלוגות. זאת אומרת, זה כשאמרתי מגלומניה לזה התכוונתי, כלומר, היה להם באמת איזה חלום אולי נאיבי שאפשר להפוך את כל היהודים בארץ ישראל לחלק מקולקטיב ענק.
אז אני רוצה להגיד שני דברים על העניין הזה. ראשית, אנחנו צריכים לזכור, זה גם קשור למה שדיברנו קודם על תקופת הכבישים, ב-20 שנה האלה, או קצת יותר, נניח בין 1900 ל-1930, ארץ ישראל היא מעבדה של ניסויים מופרעים ומוזרים ומרתקים לעיניו של הפילוסוף וההיסטוריון, בכל מיני צורות ורעיונות של הגשמה ושל חיים וכן הלאה. אז זה נכון לגבי גדוד העבודה, זה נכון לגבי תקופת הכבישים, גם גדוד העבודה בראייה לאחור, גדוד העבודה היה אפיזודה. גדוד העבודה התפרק כעבור שנים ספורות.
התפרק באופן מאוד טרגי, אפשר להגיד. נכון,
חלק בכלל חזרו לרוסיה, נטשו את הציונות, הצטרפו אל המהפכה הרוסית ושילמו על זה מחיר אישי.
ושם נעלמו אצל סטלין איפשהו.
כן, זה סיפור מאוד מאוד טרגי, נכון. אחרים שנשארו בארץ התחילו להקים לעצמם קיבוצים. זה ההערה הראשונה. זאת אומרת, כל מיני רעיונות שנראים לנו נורא נורא מפתיעים וחדשניים, השאלה היא מה בסוף נקלט, מה נאחז בקרקע. ומה שנאחז בקרקע זה מה שאמרתי קודם. קיבוצים, קיבוצים, קיבוצים שמאוגדים ביחד בתנועות קיבוציות. הערה שנייה חשובה לגבי החזון המגלומני, שאני מקבל ללא ספק את ההגדרה הזאת. זו הייתה מגלומניה, אבל זאת לא הייתה שתלטנות. זאת אומרת, הם לא חשבו כמו לנין להקים שלטון קיבוצניקי שיכפה על כל היהודים בארץ ישראל חיי קיבוץ. הכלי שבעזרתו הם שאפו להרחיב את השפעתם ולגייס עוד אנשים לחיי הקיבוץ, היה הכלי החינוכי, תנועות הנוער בעיקר. הם לא ניסו, הקיבוצים אמנם היו מעורבים בפוליטיקה הציונית, אבל אף פעם לא אחזו בשלטון. תמיד נותנים כדוגמה את דוד בן גוריון, אבל כשדוד בן גוריון הופך להיות המנהיג הבלתי מעורער של הציונות, וזה עוד לפני קום המדינה, הוא נמצא בקונפליקט מתמיד עם אנשי הקיבוצים.
אבל בן גוריון גם היה הפך למזכ"ל ההסתדרות, בואו נזכיר גם את הארגון הזה, גם ההסתדרות גם לה היה חזון די דומה,
נכון מאוד,
שכל העובדים בארץ ישראל ייחסו תחת כנפי ההסתדרות, שכמובן תדאג לרווחתם, תקדם אותם.
החזון הוא חזון שכל העבודה בארץ ישראל תתבצע בקואופרטיבים, שלא יהיו בעלי הון ששולטים בפועלים, אלא יהיו קואופרטיבים של פועלים, ו... אם הזכרנו את ההסתדרות, בואו נזכור, זה בדיוק החזון של בנימין זאב תיאודור הרצל, חוזה המדינה בספרו על תנוילנד. ככה הוא מתאר את המדינה היהודית, מדינה קואופרטיבית.
כן, נכון, שהעיקרים שולטים שם, נכון. אבל תראה, להגיד שלא יהיו בעלי הון, זה קצת בעיה, כי העובדה היא שיש בעלי הון, אמנם לא בסדר גודל שאנחנו מכירים היום, של בעלי הון ענקיים, אבל צריך לזכור את עולי העלייה הראשונה, שהם בינתיים כבר ותיקים, הם כבר 40 שנה בארץ, ויש להם מושבות, ויש להם מטעים, וחלקם גם מצליחים כלכלית, והם הבוסים, הם המעסיקים,
אמת.
של חלק גדול מהפועלים האלה. אז איך אתה יכול, למעשה אתה מביא את עצמך בהכרח לאיזשהו אימות, מול המעסיקים האלה.
אז זה צד אחד שצריך לזכור, צד אחר שצריך לזכור זה שהתנועה הציונית, גם תנועת העבודה הציונית, כדי להגשים את המטרות הסוציאליסטיות שלה, מגייסת הון מבעלי הון יהודים בעולם, באירופה, באמריקה, שיפתחו את ארנקיהם ויתרמו או ילבו כסף לפרויקט הציוני. יש פה מתח בלתי פתור בתנועה הציונית. אבל אני מציע ש... נחזיר את עצמנו רגע אל מחנה האוהלים הזה עין חרוד, שלאט לאט הופך להיות מאוהלים לצריפים, ונשאל מה קורה שם.
כן.
אוקיי? אז אמרת קודם שהם רצו להיות כמה מאות. הם היו מתים להיות כמה מאות, אבל בחזון שלהם הם רצו להיות אלפים, או עשרות אלפים. כי אם אתה רוצה משק אוטרקי, וזה היה, אולי נסביר בדקה את המילה הזאת. הם דיברו על כלכלה אוטרקית. אוטרקיה זה מילה ביוונית שהמשמעות שלה זה מספיקות עצמית. להיות מספיקים לעצמנו.
כמו אוטו, נכון?
אוטו עצמי.
כן.
אוטו עצמי, האוטו שאנחנו נוסעים בו נקרא אוטומוביל. כן, נע מעצמו.
בעצמו.
אוקיי, אז אוטרקיה מלשון אוטו עצמי, מספיקות עצמית, להיות מספקים את כל צרכנו בעצמנו. זאת אומרת, שנבנה פה בתים, אז יהיו לנו בנאים, נלבש פה בגדים, יהיו לנו מפעלי טקסטיל, נחרוש את השדה, נחסה את כל הענפים כדי לספק את כל צרכנו בעצמנו, ונעשה את זה בכלכלה שיתופית. לא באינטימיות משפחתית כזאת כמו משפחה, אבל כן באופן שיתופי. אולי כדאי לדבר גם קצת על הרעיון השיתופי הזה,
נכון.
כי הוא אחד ה... המהפכות הגדולות שהם...
בוא ניתן קצת מקום לשלומו לוי לבקוביץ', אחד ההוגים הגדולים, אולי ההוגה של הקיבוץ הגדול, כן. בניגוד לקבוצה הקטנה, נכון? ממש כתב על זה, ניסח...
כן, כן, הוא המנסח של ה... המנסח הגדול של כן. הפטנט.
אגב,
של
הם יושבים, תראו, הם יושבים בערב, אין להם חשמל בעצם, אין להם, הם לא יכולים לא לראות טלוויזיה, לא לשמוע רדיו, לא מחשב, לא טלפון, מה עושים אנשים
אין
בערב?
אין להם ילדים.
אתה שוב חוזר על זה,
בוודאי.
נכון, מה עושים אנשים בערב כשבאמת זמנם בידם, המון, איך קראת לזה, קורים גרעיניים פנימיים, יש להם כל כך הרבה אידיאולוגיה פנימית, משהו פה חייב להיכתב, הם באמת כותבים, הם כותבים הרבה, הם גם מנגנים ושרים וכל הדימוי הזה על הגורן וכולי, אבל הנה גם קצת, בוא ניתן לשלמה לבקוביץ' קצת מקום.
כן, אני אגב למדתי מחוקר תולדות תנועת העבודה הציונית מוטי זעירה, שלא לקרוא לו שלמה, כי הוא הקפיד. שלמה.
הוא גם הקפיד על לוי.
שלמה לוי. לא שלוימה לייבקוביץ'. שלמה לוי.
בסדר גמור. הנה כמה ציטוטים ממנו. נגיד רק, הוא אומר, מה אנחנו מחפשים? איזה רעיון? חיים מלאים לכולם, משותפים, ישרים, ושאין בהם נכשלים. נכשלים בחטא. כלומר, אין כאלה שאנחנו משאירים מאחורינו. הנה חזון יפה שאפשר להתחבר לו בכל זמן. לא להשאיר אף אחד מאחור.
כן. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר שאת הסיסמה הזאת, אנחנו לא משאירים אף אחד מאחור, שמעתי לפני שנתיים, כשנסעתי מטעם המכללה לשליחות בפינלנד. וזה הדגל של מערכת החינוך בפינלנד שנת 2000, זה היה לפני שנתיים, אז נגיד שנת 2018, אוקיי? הרעיון הזה של שלמה לוי. הקבוצה הקטנה, דגניה, התאימה לאנשי מעלה. את הקיבוץ הגדול אין חרוד, נבנה כמקום שכל אדם יכול לחיות בו.
כן.
לא קדושים, בני אדם רגילים.
והנה עוד קצת התבטאויות שלו. למשל על נושא העבודה, הרי זאת אידיאולוגיה שבמרכזה, כמו אמרנו את זה כמה פעמים, במרכזה באמת עבודה שיכולה להיות אפילו עבודת פרך, ואיך היא יכולה להיות אטרקטיבית, הרי באמת עזוב אותי באמא שלך, מה אני צריך לעבוד, אבל חלקם היו אנשים גם משכילים, אפשר אולי יותר לחשוב עליהם בתור יושבי ספרייה או משהו כזה מאשר לקום בבוקר וללכת לעמל. אבל הנה למשל רעיון יפה שאני מצטטת מלבקוביץ' מהספר כתבים נבחרים, שוב אמרנו לוי, כן.
שלמה
לוי. לוי. בעצם הוא אומר, בעצם אוהב האדם את העבודה, אלא קלקלוה והריקו את תוכנה. לכן ישנם אנשים המתחמקים ממנה בכל, שעת כושר. מי מאיתנו לא התבונן לחיי ילד קטן? אף רגע מלבד שעות השינה שלו, אין הוא שוקט. אתה רואה, אולי לא היה להם ילדים, אבל הם יכלו לדמיין ילדים. כן. הוא בונה בניינים, הורסם ובונם מחדש, ממציא המצאות ובכמה עניין ומסירות. טבעו בכך, אחד מצרכיו החיוניים, למרות שמזנו בטוח. זאת אומרת, קודם כל, העבודה היא טבעית לאדם.
כן, וכאן שלמה לוי מתחבר ישירות ל... קו מחשבה מרכזי בסוציאליזם, שאומרת, הקו המחשבה הזה אומר, העבודה נובנה להיות מצב של סיוט ושל סבל, ושל עוני, ושאנשים בורחים מהעבודה ככל שהם יכולים, ושל ניצול. עבודה במהותה היא, או עבודה יכולה להיות פעילות חופשית, יצירתית, יוצרת, דומה אולי אפילו למשחק, זה רעיון של הסוציאליסט האוטופיסט שארל פוריה, העבודה יכולה להיות דומה למשחק, כמו שילד משחק, המבוגר יעבוד. קארל מרקס היה קצת יותר מפוקח מפוריה, והוא אמר, העבודה לא יכולה להיות דומה לשעשוע, אבל היא בהחלט יכולה להיות תחום של התפתחות ושל פיתוח ושל בניית האישיות שלנו.
יפה מאוד. מה אתה אומר? נתחיל לחתור לסיום, שלא נעייף את המאזינים שלנו שעדיין כאן? מה נאמר ככה לסיום העניין? אני רוצה לסיום, אני אתן לך קודם, אבל לסיום אחר כך לקרוא קטע קטן, שיר של אברהם שלונסקי, המשורר של התקופה.
בשמחה.
אתה רוצה לומר משהו אחר לסיום?
אני רוצה לשים אצבע אחת בכמה מילים על דבר שרק התחיל אז, אבל אחריתו הייתה גדולה מאוד, לא התנועה הקיבוצית, החינוך הקיבוצי. ואני מדגיש את זה דווקא משום שאנחנו יושבים פה במכללה לחינוך. האנשים האלה, בעין חרוד, בדגניה, בתל יוסף, בראו תפיסה חינוכית מהמעניינות והפרוגרסיביות בעולם, אני ממליץ, לא נרחיב על זה יותר עכשיו, אני ממליץ לכולם להכיר קצת את הנושא הזה, גם נכתבו עליו הרבה ספרים טובים. הרבה מן הדברים שאנחנו שומעים היום ב-2021 כשיטות הכי פרוגרסיביות, חינוך דמוקרטי, גני יער, חינוך בטבע, אוטסקולינג, אנסקולינג, הרבה מהרעיונות הכי הכי סופר מודרניים של היום הומצאו ונוסו והופעלו בהצלחה בחינוך הקיבוצי.
יפה מאוד. ואני רוצה, כמו שאמרתי, לסיום שיר של אברהם שלונסקי. יש לו באמת הרבה שירים שמתארים את התקופה, ובהרבה מהם הוא מדבר על המתח שבין התרבות החדשה שנוצרת כאן, תרבות של פועלים, לבין התרבות שהם השאירו, וחלקם ממש בכוונה השאירו מאחור וזנחו אותה. באים מבית, הרבה פעמים מסורתי, באים עם מושגים מסורתיים, אפילו ממש דתיים, והנה הם הופכים להיות שייכים לתנועת הפועלים הסוציאליסטית, שחלק מהזהות שלה זה החילון וההתנגדות לעולם השמרני, ואפילו בוז לעולם הישן. והנה שלונסקי, שאין לו שום בוז לעניין הזה, אלא יהיה חיבור ממש מקסים שהוא עושה בין המושגים המסורתיים היהודיים לבין חיי הפועל. הנה אחד השירים היפים שלו. הלבישיני אימא כשרה, קטונת פסים לתפארת, ואם שחרית, הוביליני אלי עמל. עוטפה ארצי אור קטלית, בתים ניצבו כתותפות, וכרצועות תפילין, גולשים כבישים, סללו כפיים. תפילת שחרית כה תתפלל קריה נאה אלי בוראה, ובבוראים, בנך אברהם, פייטן סולל בישראל. וזאת נמשך, אבל הרעיון הזה שכשאתה יוצא לעבודה וסולל את הכביש, אותו כביש שדיברנו עליו, אתה מסתכל על הבתים החדשים שקמו ואתה רואה בהם את התוטפות של התפילין, אתה מסתכל על הכבישים השחורים ואתה רואה בהם את הרצועות של התפילין, ואתה כל הזמן נזכר שהשעה היא שעת שחרית, שעת התפילה. ואת התפילה אתה ממיר ב... משהו שיש לו כנראה גם כן תחושה מעין דתית של כן. עבודת הפועל.
שעבודת הכפיים מתעלה לכדי קדושה.
כן. ממש כך, הוא גם אומר לא פעם בשירים שלו, כן, הוא אומר גם, כשם המפורש אלחש אתה גלבוע.
כן.
באמת מעבר מרתק. תודה רבה, יפתח גולדמן.
תודה, תמי מק, היה ממש מעניין ומהנה לדבר על חלוצים בני 100 שנה.
אז אני מקווה שעמדנו במשימה שיצאנו אליה, להראות את ההיסטוריה מבפנים, להכיר ולהבין אותה קצת לעומקה, כחלוף 100 שנה.